יש סיפור מפורסם של רב נחמן, שהסיפור בעצמו הולך במהלך מסוים, רק הסיום שלו, ממש הקטע האחרון, יש לו שני דרכי סיום, וצריכים להבין מה החילוק בין הנוסחאות והגרסאות, מה זה בא לבטא, כי זה שינויים ממש שונים ואולי אפילו הפוכים זה מזה. הסיפור הולך ככה: מלך אחד בנה ארמון מפואר מאוד מאוד יפה ומשוכלל, והמרכז של הארמון, הטרקלין, ההיכל, איפה שהוא יושב, אותו הוא החליט לפאר ולשכלל בצורה הכי מהודרת והכי מפוארת, ולשם כך הוא יושב שם בכיסא שלו. יש שני קירות מצד ימין ומצד שמאל, קיר ימני ושמאלי, בצפון דרום. הוא החליט לקרוא לשני ציירים הכי מפורסמים, הכי גדולים שהיו בארץ, שהם יציירו ויפארו את הארמון, יקבלו שכר גדול מאוד, הבטיח להם שכר גדול מאוד, אבל בלחץ של זמנים, יש 30 יום, תוך 30 יום צריך לגמור את העניין. אם הם יעשו את זה ויפארו את זה, כל הון שבעולם יקבלו. הציירים מקבלים את זה, לא סתם משימה, גם כבוד שהמלך מזמין אותם, גם מובטח להם שכר גדול, והם שניהם מתייצבים שם. אבל יש הבדל גדול בין השניים. האחד באמת בא עם כל ההתלהבות, עם כל המרץ, לקח לעצמו את הצבעים הכי משוכללים, והוא מבוקר עד ערב יושב סנטימטר אחרי סנטימטר, מטר אחרי מטר, בקיר שלו, בקיר הימני, מתחיל לצייר ציורים מדהימים, יפהפיים, אתה רואה איך הוא מתקדם. וואו, אתה אומר, יש לו הרבה עבודה, עובד קשה מאוד, אבל הוא תוך חודש יתקדם ויגמור את זה. אבל החבר שלו, זה עם הקיר השמאלי, בצד השני, יושב כל היום, לא עושה שום דבר, מעשן, קורא, יוצא לו לטייל, נח לו, ישן. חבר שלו שואל אותו, מה יהיה? המלך אמר, אתה מפסיד שכר גדול, אולי אפילו המלך ייכעס. אומר לו, אתה מה עניינך? תדאג אתה למה שאתה צריך לעשות, תן לי להסתדר עם שלי. הוא אמר, בסדר, שבוע אחד אולי הוא צריך לחשוב, יש לו איזשהו רעיון מה הוא יעשה עם הקיר שלו. אתם יודעים שאומנים יש להם כל מיני שיגונות גם, אולי הוא צריך מוזה, עוד לא הגיע לו המוזה. בקיצור, הוא יושב לו שם, עבר ככה בשבוע, שבועיים, לא זה שונה, אומר לו, תשמע מה יהיה, אומר לו, אתה אל תתערב, תן לי לעשות את שלי. הוא לא הבין מה הקטע שלו, ככה עוד יום ועד יום, ואז מגיע היום האחרון. הצייר ההוא כבר גומר, ממש גמר את הקיר שלו, קיר יפהפה, מדהים. והצייר השני שלא עשה עכשיו עד עכשיו שום דבר, הבוקר הזה הוא כן קם. קם הבוקר הזה ויוצא החוצה, אבל מה אפשר כבר לעשות? ההוא חשב שהוא עכשיו הולך אולי לברוח. אבל תוך שעה הוא חוזר ומביא דלי גדול עם צבע. הוא אומר, מה יהיה? הוא אומר, ואז צובע את הקיר שלו בצבע אחד, אבל זה היה צבע מיוחד, זה צבע כסף כזה מבריק, שעושה אחרי שצובעים אותו והוא מתייבש, זה כמו ראי, איך אומרים ראי באנגלית? looking glass, מיר. עושה כמו ראי. אחרי שהצבע הזה, הצבע הכסף הזה מתייבש, באמת אחרי שעה, פתאום כל הקיר של הצייר שעבד על זה חודש שלם, רואים אותו ממש אותו דבר, כאילו הכל הכל על הקיר של הצייר השני, שכל מה שהוא עשה זה רק צבע בצבע כסף שעכשיו הוא מבריק כמו מראה, ורואים את זה. והנה נכנס המלך. עד כאן הסיפור, בכל הסיפורים הוא אותו דבר. עכשיו יש שני סיומים. סיום אחד אומר, המלך מסתכל ורואה את הקיר הימני ומבין שבאמת הצייר השקיע השקעה גדולה מאוד. מסתכל בקיר השמאלי, הוא הבין את הטריק. אבל סיום אחד אומר, ראה המלך, צחק, שמח ונהנה ושילם לשניהם את שכרם. זה נוסחה אחת. נוסחה שנייה בסיפור ערב נחמן אומר ככה: ראה נכנס המלך, ראה את הציורים על הקיר, הבין מיד מה קרה, ראה שאחד השקיע את השקעה הגדולה והשני בצד השני רק צבע שם, אמר כל אחד יעמוד ליד הקיר שלו ויקבל את שכרו. ואז עומד הצייר הימני שהשקיע הרבה, עומד ליד הקיר שלו והצייר השמאלי. ואז קורא המלך לעבדים והמשרתים שלו ואומר, תביאו שק מלא זהב. מביאים שק מלא זהב ושופכים את השק המלא זהב ליד הקיר של הצייר הזה שעבד מאוד מאוד קשה, ואומר לו המלך, הנה שכרך. ואז הוא ניגש לצייר השני ואומר לו, הנה תעמוד ליד הקיר שלך. אומר לו, הנה תסתכל, תסתכל טוב, אתה רואה את השק מלא הזהב, זה השכר שלך, תסתכל טוב, תראה, זה השכר שלך, ככה תקבל את השכר שלך, הנה הוא משתקף פה והנה שכרך. זה הסיום השני. מה ההבדל בין הסיפורים? למה יש סיום כזה ויש סיום כזה? מה ההבדל בין הנוסחאות והגרסות? אני חושב, אני לא פרשן גדול לרב נחמן, אבל אני חושב שההבדל הוא, ופה אני מגיע לנושא של השיחה שלנו, של הפרשה, ההבדל הוא בין מלך בשר ודם למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מלך בשר ודם, מה מעניין אותו? הוא רוצה שהארמון שלו יהיה יפה ומפואר. הוא מעניין אותו התוצאה. מה אכפת לו אם עכשיו, הרי כל מי שנכנס לארמון רואה קיר יפה פה, קיר יפה פה, נחמד לו מאוד, יש לו ארמון יפה ומפואר, יש לו תוצאה טובה, הארמון שלו מפואר. זה מלך בשר ודם. מלך בשר ודם באמת ישלם לכל אחד ואחד יצחק צחוק גדול ויהנה ויבוא ויגיד, הנה אני משלם לך ומשלם לך, כי מה אכפת לי, הארמון שלי יפה. אבל כשאנחנו מדברים על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן לנו שכר, האם הוא צריך את העבודה שלנו? האם אנחנו יכולים לעשות כל מה שנעשה? אם תעבוד, מה תיתן לו? כל מה שנעשה זה כאינו כאפס. התורה והמצוות שלנו שאנחנו מקיימים נועדו להראות עבודה של אהבה ויראה, ואהבה בעיקר. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להראות מה שהשקענו. אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ייתן למי שישקיע, לא למי שעושה פטנטים, כי הוא לא צריך. אצל הקדוש ברוך הוא צריך. ופה אני מתחבר, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. מה זה העניין שתהיו עמלים בתורה? מה זה העניין של העמד? הרי הפרשה אומרת, הכל ילך לכם טוב, וישיג לכם דיישת בציר, הכל יהיה בשפע והכל יהיה, אז שמה להיות עמל? מה זה העניין של עמל בתורה? והדבר הזה מאוד חשוב בדורנו, אני תמיד אומר. הדור שלנו שהכל הולך לנו כל כך כל כך בקלות. לא יתואר איך הוא כל כך בקלות, הכל הכל הולך, כל הטכנולוגיה וכל האמצעים והכל אפשר להשיג מהר והכל עושים לנו שיהיה קל, ופתאום אומרים לנו תעמול, תיגע. המילים בתורה, מה הרעיון של המילים? למה זה צריך לבוא בקושי? שיבוא לנו בקלות, שאיך שנפתח את הגמרא טרח, נבין את הכל, נבין את הדף עם רשי, תוספות וכל הראשונים, טרח, יהיה לנו ישר נבין את הכל, כן? נדע את כל הראשונים והאחרונים והכל, לא יהיה קושיות ולא יהיה תירוצים, או את כל הקושיות והתירוצים כבר נדע מיחד. למה צריך להיות עמל? מה הרעיון של העמל? התשובה היא שמלך מלכי המלכים מבקש מאיתנו לא את התוצאה אלא את העמל, וזה נובע, ניתן כאן שלוש סיבות עיקריות. קודם כל, העמל והיגיעה מגלה אהבה. ניתן משל, בעל יש לאשתו יום הולדת, הוא רוצה לתת לאשתו מתנה ליום הולדת, אז איפה אישה תהיה שמחה יותר? אם הוא יבוא ויגיד לה יש לך היום יום הולדת, הנה הוא פותח את הארנק, יגיד לה הנה עכשיו $1,000, תלכי תקני לך מתנה, מה שאת רוצה. יכול להיות שהיא תשמח אם היא לא מקבלת ממנו עד עכשיו $1,000. אז זה, איפה אישה תשמח? יכולה לקבל מתנה אפילו קטנה, אבל הבעל יגיד, אני יודע, שמעתי ממך פעם שאת רצית את הדבר הזה, שאת אוהבת את זה. אז הלכתי לחנות, לא ידעתי איפה אפשר להשיג את זה, הלכתי וחיפשתי את זה, התעניינתי אצל השכנים, אצל השכנות, איפה אפשר לקנות את זה, והם אמרו לי איפה אפשר לקנות את זה, והלכתי לשם והיה סגור, ואז פתחו את זה, ואז אמרו לי תשיג את זה שם, ואי אפשר היה להשיג את זה, ואחרי זה השיגו את זה, ונדעתי שזה הצבע שאת לא אוהבת. בקיצור, הוא יספר סיפור ארוך, באמת סיפור, כמה הוא יתאמץ, זה ישמח את האישה, כי הוא אומר, וואי, היא אומרת, וואו, כמה הוא חושב עליי, כמה הוא השקיע. המתנה יכולה להיות מתנה קטנה, אבל יש בזה את ההשקעה, את הלב. או באופן אחר, יכול להיות אפילו מתנה קטנה, אבל אם מצורף לזה איזשהו ברכה שמגלה אהבה, שיר, דבר שמושקע הלב, שאתה רואה את גילוי האהבה. קדוש ברוך הוא רוצה דרך העמל שלנו שנראה ונגלה את האהבה. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, כשאדם הולך לו בקלות או הוא מוכן לעשות דברים רק בקלות, זה מראה שהוא לא אוהב או שהוא לא מספיק אוהב. כשאדם עמל, גם אם התוצאה של העמל היא בסוף לא משהו גדול, אבל הוא מגלה אהבה. זה יסוד אחד. נקודה אחת זה העניין של אהבה. נקודה שנייה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה תהיה תורה שלנו, תורה דילי, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, והקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה שלו תהפך לתורה שלנו. יש רמב״ם, פרק שלם ברמב״ם, פרק כתר תורה, שאחרי שהרמב״ם מדבר על גדר מצוות תלמוד תורה ועל הצורך ללמוד וללמד, הרמב״ם מקדיש פרק שלם איך אדם נהפך להיות נושא כתר התורה. פירוש הדבר הוא שהוא והתורה אחד. אתן לכם דוגמה, כל אדם הולך לעבודה, איך הוא הולך לעבודה? הוא לא הולך לעבודה, הוא נוסע לעבודה, או נוסע לעבודה עם המכונית שלו או עם רכבת, והרעיון שלו הוא רוצה להגיע כמה שיותר מהר למקום, כן? אם הוא היה יכול בהליקופטר, הוא היה נוסע בהליקופטר לעבודה, כי הוא רוצה להגיע לשם. אבל אחרי שהוא חוזר הביתה, כן, אם יש לו זמן, אז הוא הולך ועושה צעדות ברגל, כן? הולך, כמו שאנחנו רואים פה בדרך ממודיעין לבין לשעלבים, ללטרון, אנשים עושים הליכות פה בשעלבים, אנשים הולכים והולכים והולכים. למה לעבודה אתה נוסע עם רכב ואחר כך אתה עושה הליכה? תיקח גם עכשיו את הרכב, אבל ההבדל הוא פשוט מאוד. כשהמטרה היא להגיע לאיזה מקום, אז להגיע, אני מנסה להגיע בכל מקום. אבל כשאני רוצה שבי יקרה משהו, אני רוצה שאני אהיה מסוגל לעשות, שאני, אדם רוצה לקבל כושר, להוריד משקל, לקבל, שהספורט, שהוא יהפך לאדם בריא יותר, אז הוא צריך ללכת. כשאנחנו רוצים שלא תהיה תורה דבר אחד ואני, אלא שהתורה תהיה חלק בי, חלק ממני, אז רק בעמל ובהגיע. וככל שאדם, הרי מה אדם שמח? הוא אומר, וואי, היום הלכתי עוד קילומטר, היום עשיתי את זה עוד יותר מהר, היום הצלחתי להגיע לדבר שמאמץ, סולם מאמצים. אז ככה גם בתורה, היום הצלחתי, היום תוספות יותר קשה, הבנתי גם את הקושייה, היום הבנתי גם את הרשב"א, התאמצתי, היום היה לי אפילו קושייה, כן, שניסיתי לענות עליה, אולי לא ענית עליה תשובה טובה, אבל ירדתי. אז התורה נהיית חלק מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה, לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק שנדע תורה. בשביל ידיעת התורה הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות לנו שהראש שלנו יקלוט תורה ברגע אחד, אולי כבר למדנו תורה בימי אמנו, כן? הקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה תהפך חלק מאיתנו, ולזה אנחנו צריכים לעמול. זה נקודה שנייה. ונקודה שלישית שקשורה לזה, זה האדם הוא חומרי והתורה היא רוחנית, והאדם כדי לזכות לתורה שלא כשאר החוכמות הוא צריך להילחם כנגד החומר. לכן העניין של קדושה שלא כשאר חוכמות זה תנאי בלימוד תורה, והעמה זה המלחמה נגד הרצון הטבעי של הגוף. אנחנו אדם באופן טבעי, אדם כעבד ישאף צל, האדם, החלק הגופני שלו, החומרי, כן, הגשמי שלו, אומר לנוח. כשאדם עמל ומתייגע והוא שובר את הראש מה כתוב פה, ובין אם זה יגיעה של מאמצים גופניים, אבל עוד הרבה יותר מזה, יגיעת התורה והמחשבה, השקיע המחשבה, אז אדם הולך ו מהצד מנצח את החומריות והולך ומטפס להיות רוחני, ואז הוא מתקרב להיות יכול לקבל את התורה הרוחנית, כן? כי לזכות לתורה אנחנו צריכים להילחם נגד המהר"ל מעריך בזה הרבה. בקיצור, הרעיון של עמל התורה כתנאי לזכות לתורה, שלוש נקודות הזכרנו. א', גילוי הנקודה של אהבה, ב', יש בזה את הדבר שזה נהיה חלק בלתי נפרד ממך, ג', זה הופך אותך להיות רוחני יותר. והקדוש ברוך הוא אוהב את העמל שלנו, כן? לפעמים אדם חושב לעצמו, רגע, אני לא יושב ולומד פה, בקושי הבנתי את התוספות הזה, מה יוצא מזה? הנה יש פה רב כזה או רבנים כאלה או הגדולים, איך הם לומדים, איך הם יודעים, מה שווה הלימוד שלי? רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא שווה וחביב יגיעת התורה שלנו, גם כשאנחנו לא מקבלים את התוצרת הטובה, יותר מאשר כל הדברים. בטח הייתם בהרבה בתים, גם אצלנו בבית זה היה. יש בתים, אתה רואה שם, אתה נכנס לסלון, אתה רואה תמונה יפה מאוד של צייר. זה משפחה שמבינה באומנות, אז יש תמונה של צייר, תמונה מקורית, בטח שילמו עליה 10,000, 20,000 דולר, ואנשים מבינים, זה תמונה עם כל האורות, יודעים בדיוק, תמונה מאוד מפוארת. מי שמבין באומנות, ואולי אם אתה, גם אתה קצת מבין, או אתה צריך לעשות רושם, אומרים לך, תראה, זה חתום, אתה יודע מי הצייר הזה? פיקאסו, אני יודע מה. כן, מישהו... אבל, כבר הייתי בעצמי, ממש צמוד לתמונה כזאת, פתאום אתה רואה איזה דף כזה קטן, דף כמו דף כזה, ויש שם ציור של בית כזה, עם יער וקשקוש, קשקוש בלבוש, מה שאנחנו קוראים, ואיזה איש כזה עומד ומשהו, והם כבר ההורים או הסבא והסבתא בכלל לא אומרים לך על הציור של הפיקאסו, אומרים אתה יודע הציור הזה זה הנכד שלנו, הוא עכשיו בן 3 בגן, הוא הביא את זה עכשיו בגן, הוא צייר את זה לנו, והנה הוא אפילו ניסה לכתוב לסבא וסבתא, והם גאים בזה יותר מהציור של פיקאסו. למה? כי זה אישי שלו, זה דבר שמבטא את גילוי אהבה בשביל הקדוש ברוך הוא. לפעמים התורה שלנו זה הקשקוש בלבוש הזה, סליחה מה שאני אומר, כן, ליד ציור של פיקאסו, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, כי זה שלנו, זה שלנו. וזה אם בחוקותיי תלכו שתהיו המילים בתורה, וגילוי האהבה שיש בדבר הזה חביב, כי אנחנו באים לביטוי את הביטוי את האהבה שלנו. כתוב, יש הקדמה לספר דצניותא, יש שתי הקדמות שמדברות על הגרא שתלמידיו מספרים, יש הקדמה בשולחן ערוך, הקדמה של בנו על הגרא, ויש בהקדמה לספר דצניותא, אני לא למדתי את הספר דצניותא, אבל הקדמה של רב חיים על ספר דצניותא שמספר על הגרא, זה כן. אז כתוב שם שתלמידיו מעידים שכמה פעמים כאילו הגיעו משהו כמו שאליהו הנביא, או כמו שהיה מגיד לרבי יוסף קארו ללמד את הגרא תורה, והגרא אומר לא, לא, לא מוכן, לא רוצה, אני רוצה ללמוד תורה בעצמי, לא רוצה לקבל תורה ממגידים, לא רוצה לקבל תורה, אני רוצה תורה מהיגיעה שלי, כי זה שלי, זה שלי, תורה דילי. וזה כל מה שאנחנו אומרים, אומר החפץ חיים המפורסם, מה שאנחנו אומרים, אנו המילים והם המילים, אנו המילים ומקבלים שכר, והם המילים ואינם מקבלים שכר. אומר החפץ חיים, מי המל ולא מקבל שכר? כל האנשים הולכים לעבודה ומקבלים שכר, אחד יותר ואחד פחות, כל אחד המל, מי המל ולא מקבל שכר? מי שלא מקבל שכר לא היה מל. אומר החפץ חיים, לא, כל מי שמקבל שכר זה לא על העמל, זה על התוצרת. אם אדם יעבוד ויעבוד ויעבוד ולא יעשה שום דבר, לא ישלמו לו, יזרקו אותו. אבל הקדוש ברוך הוא משלם על העמל. העמל רצוי. יש פסוק נפלא בקהלת. אתם יודעים, היום יש לנו מלא שירים חסידיים. אתה כבר לא יכול לעקוב אחרי זה, אני כבר לא מצליח לעקוב. יש כל כך הרבה זמרים. פעם בישיבות ליטה כמעט לא היו שירים, א', השתדלו לא אלא לשיר פסוקים, אבל גם בכלל לא היו כמעט שירים. אבל היה שיר אחד מאוד מפורסם שהיה בישיבות ליטה, שהיה מבוסס על הפסוק הזה והמדרש הזה שאני אומר לכם. פסוק בקהלת אומר, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה יתרון לאדם? מה עוזר מה שאתה עמל? אתה עובד ועובד, אבל מה יוצא מזה? פסוק בקהלת. אז המדרש אומר, ועל המדרש הזה גם היה שיר, פעם אולי אם תנוח על הירוח אני אלמד אתכם את השיר הזה, כן? אז שרו בישיבות ליטה ככה את המדרש, מה יתרון לאדם בכל עמלו? בעמלו אין יתרון, אבל בעמלה של תורה יש יתרון. תחת השמש אין יתרון, אבל למעלה מן השמש יש יתרון. זאת אומרת, העמל, העמל בעצמו, בעמלו אין יתרון, כי עמל מקסימום הוא אמצעי. אבל בעמלה של תורה יש יתרון בעצם העמל. תחת השמש, כשאנחנו פה בארץ, תחת בכדור הארץ, אין יתרון בעמל. אבל למעלה מן השמש, אצל הקדוש ברוך הוא שמסתכל עלינו, למעלה מן השמש יש יתרון לעמל בעצמו. יהי רצון, א', בואו נשמח גם בדורנו שכל כך מחפש רק נוח וקל ומהר וידידותי, ונשמח שישאירו לנו עמל, ובואו לא נשבר ולא נתייאש מזה שקשה לנו, אלא כל קושי נבוא ונגיד אשרינו שאנחנו זוכים לעמול בעמלה של תורה, וזה יש יתרון שיביא אותנו מעל השמש, בעמלה של תורה יש יתרון.